מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני קול אריאל, קול רדיו סול. היום יום שישי, ו' בטבת תשפ"ג, ה-30 בדצמבר 2022. כאן עמוס צוריאל, איתכם בעוד תוכנית לך דודי לקראת שבת עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? פרשנות על פרשת השבוע והיגש עם כבוד הרב אהרון בדיחי שליטה, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר אריאל. במהלך התוכנית נשמיע שירים עבריים ושירים לכבוד שבת. האזנה הרבה. תכף נשמע את יורם גאון בלכה דודי. לכה דודי לקראת שבת עם יורם גאון.
לכה דודי לקראת קלה, פני שבת תקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבבמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
לכה דודי לקראת קלה,
נמצא איתנו כבוד הרב אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר בריאל. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה לך ולכל המאזינים.
אמן. כבוד הרב, פרשת ויגש מתחילה עם המפגש הדרמטי שבין יהודה ליוסף, כאשר יהודה מבקש מיוסף לשחרר את הנער, את האח הקטן, את בנימין, ומסביר לו, ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער ומת, והורידו עבדך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאולה, כי עבדך ערב את הנער מאם אבי לאמור, אם לא אביאנו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה ישבנה עבדך תחת הנער עבד לאדוני, והנער יעל עם אחיו. כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן אראה ברע אשר ימצא את אבי. ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו, בהתוודע יוסף אל אחיו. כבוד הרב, מהפסוקים שקראתי, משתמע שיוסף התוודע לאחיו ברגע שבו נוכח יוסף לדעת שאחיו עמדו במבחן. והדרמה שערך יוסף נועדה בין היתר לבדוק עד כמה השתנו אחיו מאז מכירתו לישמעאלים. ההתוועדות הזאת יש לה משמעות מיוחדת בדיוק בזמן הזה. אז כבוד הרב, תרחיב בבקשה על מפגש הפסגה בין יהודה ליוסף עד שיוסף התוודע לאחיו. בבקשה כבוד הרב.
אכן המפגש הזה בין יוסף ליהודה, הייתי מגדיר אותו כמפגש פסגה, והוא למעשה נותן לנו שיעור בקשר או ביחס או באופן ההתייחסות שההנהגה היהודית הישראלית לאורך כל הדורות התייחסה להנהגה של אומות העולם, יחסים בינלאומיים. וכי מי שמתבונן אכן על פשטות הפסוקים מתרשם, כפי שאמרת, יש פה מפגש טעון ברגשות, הייתי אומר אפילו מפגש רומנטי, של מצד אחד אח יהודה שמתחנן על חייו, מתחנן על חיי אביו, על גורל המשפחה, ומספר סיפור ארוך על מנת להצדיק את בקשתו להחליף את אחיו הצעיר. ומצד שני אנחנו יודעים שיוסף כמובן גם הוא טעון ברגשות של געגוע ושל ציפייה ושל השתוקקות גדולה להתוודע לאחיו. ובסופו של דבר יש את האפי אנד, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו וכולי, והוא פורץ בבכי והם בוכים. לכאורה מעמד מאוד מאוד רומנטי, מרגש, זה צד אחד של המטבע. אבל מי שמתבונן ברשי רואה שיש גם תדר אחר, יש את המילים ויש את המסר המופיע עם המילים, יש את הסגנון ויש את את המסר, את המנגינה. ושני הדברים האלה הם לכאורה, הייתי אומר אפילו שני הפכים. רש"י מלמד אותנו את זה דרך אגב לאורך כל ספר בראשית וגם לאחר מכן. גם כשאברהם אבינו, אם אנחנו זוכרים, מנהל מסע ומתן עם בני חת לגבי קניין המערה, מערת המכפלה, גם שם הוא בפשטי המילים שלו, מילים מאוד מאוד יפות, גר ותושב אנוכי עמכם. אבל כמו שראינו, רש"י טורח להדגיש שביחד עם המילים היפות יש גם מסר מאוד מאוד בוטח, מאוד תקיף. אם תרצו הרי ניגר, ואם לא תרצו הרי ניתושב ואתלנה מן הדין. וגם כאן יהודה על פניו הוא מדבר בצורה מאוד מנומסת, אפילו משפיל את עצמו כראוי כמובן לפני המלך, משנה למלך מצרים, האימפריה הגדולה של העולם, והוא סך הכל אדם זר שנוכרי. הוא אכן אומר, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ועל יחר אבך בעבדך, כן, הוא מתנצל, מנמיך את עצמו.
אנחנו צריכים ללמוד ממנו, כבוד הרב, צריכים ללמוד ממנו נימוס, דרך ארץ, ואיך לדבר עם השני, אחד עם השני, ובאמת, השיחה של יהודה אל יוסף היא ממש שיחה מנומסת וענווה, ויש לו ענווה ומשפיל את עצמו כמו שכבוד הרב אמר.
כן, זה נכון, זה צד אחד של המטבע, ואכן זה כלל גדול בין אדם לחברו, וגם כמובן שוב ביחסים בינלאומיים הוא אכן מדבר בצורה מאוד מאוד מכובדת, וגם מנמיך את עצמו, נותן מקום לצד השני, בוודאי במקרה הזה שעומד מולו משנה למלך. אבל ביחד עם זה, יהודה בטוח בצדקתו, בצדקת אחיו, הוא גם יודע ובטוח בחזון ובנצח שמעוטד למשפחת בית יעקב. ולכן המסר שניסה עם המילים הוא מסר תקיף. רשי, מי שהתבונן שם ברשי לאורך השיחה יראה שכי חמוך כפרעו, אומר רשי, תראה מה קרה לאדונך שרצה להתעסק עם סבתי, עם שרה, אז תראה מה קרה לו. כל מי שמתעסק איתנו, לא כדאי להתעסק איתנו. מי שמתעסק איתנו, יש בורא לעולם שהולך לפנינו ועושה את העבודה בשבילנו. אז כדאי לך לקחת את זה בחשבון. כלומר, שמצד אחד הוא בא מעמדה מאוד מכבדת את המשנה למלך, מכבדת את המעמד, מכבדת את ההיררכיה, אבל ביחד עם זה גם משדר ליוסף שכדאי לו להקשיב היטב היטב גם למסר המובן בין השיטים.
מסר תקיף, מסר תקיף.
מאוד מאוד תקיף. יותר מזה, יש מדרש שמספר שליהודה היו שתי שערות בחזה, שכשהוא היה כועס, הן היו חודרות את הבגדים ומתנפחות ומפחידות ממש. כלומר, זה אולי מזכיר... אולי נזכיר מושג מהעולם התרבות הכללי, כן, טרזן כזה, כן, מנפח את החזה שלו, וזה מראה מאוד מאוד מאיים. וחז"ל אומרים שזה מה שהיה במעמד הזה. ביחד עם המילים היפות, יהודה מנפח את החזה, מציב תנועות גוף מאוד מאוד תקיפות, מאוד מאוד מאיימות. אם אתה לא תסתדר איתנו, נהרוג גם אותך וגם את אדונך. כך הוא אומר לו. שהדברים האלה...
איזה אומץ, יהודה. לומר דבר כזה במצרים, עם סך הכל 10 אנשים שירדו למצרים, והם עכשיו עם בנימין 11 אחים, ואיך הם יכולים כאילו לאיים יום כזה לממלכה גדולה כזאת כמו מצרים?
זה נשמע לנו משהו פנטסטי, אבל שוב אני אומר, צריך לזכור שיהודה מאוד מאמין. יהודה מבין שקורה פה משהו. יהודה מבין שמן השמיים מנווטים את המהלכים האלה, וביחד עם קבלת העול וביחד עם התשובה הגדולה שהאחים עושים, הם גם מאמינים ובוטחים בבורא עולם. ולכן, גם כשהם רק 10 או 11 אנשים בלב האימפריה המצרית, שזה לכאורה נראה דבר לא מעשי בכלל, זה דבר שהוא דמיוני לחלוטין, אבל הם כל כך מאמינים, כל כך מאמינים באמת שלהם, שחז"ל אומרים, הוא רקה על הרצפה כדי להדגים ליוסף מה הוא מסוגל. הוא רוקע ברצפה ויש רעידת אדמה במצרים. אני לא יודע באיזה מספר בסולם ריכטר, אבל כל מצרים הרגישה את רקיעת הרגל הזאת. ככה חז"ל מספרים לנו.
כן.
האמת היא שאיך יוסף עונה לו, יוסף רומז לבנו שעומד לידו, אומר לו, תרקע גם אתה ברגל. והוא רוקע ברגלו, וגם כאן...
אותה עוצמה, כן.
נגרמת רעידת אדמה, ואז יהודה רומז לאחים שלו, בן רפש מבית אבא, ככה הביטוי במדרש. זאת אומרת, זה לא ייתכן מה שקורה פה. רק אנחנו מסוגלים ברקיעת רגל לזעזע העולמות. רק יהודי מסוגל בתנועת גוף לזעזע העולם, במילה לזעזע העולם. אז לא ייתכן הדבר הזה. הילד הזה, הנער הזה, הוא משהו, הוא קשור אלינו.
הוא רמז להם, התחיל לרמוז להם כנראה.
כן, כן, הוא כבר מרגיש, הוא כבר מרגיש שקורה פה משהו. ואני אומר שזה, קודם כל, זה שיעור טוב להנהגה, להנהגה שלנו. כן? שמצד אחד, בוודאי צריך לדבר עם אומות העולם בצורה מכובדת, לא בצורה מתנשאת, לתת מקום גם למנהיגים של אומות העולם, אבל ביחד עם זה לא לשכוח מי אנחנו, ויותר מזה לא לשכוח גם מה תעודתנו, מה תכליתנו, מה תפקידנו בעולם. והתפקיד הזה, אין מישהו אחר זולת עם ישראל שימלא אותו. ולכן, זו מעלה, או זה לימוד גדול בשבילנו, א', בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, אבל בוודאי בשביל ההנהגה שלנו, שצריכה ללמוד לעת הזאת, כשהיחסים מתחדדים, ככל שעם ישראל מגלה את עצמיותו יותר ויותר, כך גם החיכוך בינו לבין אומות העולם הולך וגדל מצד אחד. מצד שני, דרך אגב, אנחנו גם רואים את זה היום, אם אפשר קצת להעביר את זה לאקטואליה, כן. שאומות העולם, הן מדברות בצורה דואלית. מצד אחד, הן מגיבות לניסוחים שלנו, לפעולות שלנו, להתיישבות שלנו, למשל, בארץ ישראל וכו', בצורה קצת תקיפה ומתנגדת, ומאידך, הן מאוד מאוד מעריכות, הן מאוד מאוד רוצות להתחבר לכלכלה שלנו, למדע שלנו, לביטחון שלנו, לכל דבר שעם ישראל נוגע בו. ואנחנו צריכים לדעת להלך בין הטיפות. כלומר, שוב, מצד אחד לכבד, להתחבר, אבל ביחד עם זה לשמור על הזהות, לשמור על העצמיות, לשמור על העצמאות, ושוב, לא בשבילנו, אלא בשביל אומות העולם, בשביל התרומה שאנחנו נועדנו לתרום לעולם כולו.
דברים מאלפים. אנחנו נעשה את נחתה ונשמע את אהרון רזאל בשיר איך אלה אל אבי. כן, זה מסתדר עם הפרשה שלנו, מה שיהודה אומר ליוסף, איך אלה אל אבי. הנה, אהרון רזאל.
כי איך אלה, איך אלה, אל אבי
כבוד הרב. כבוד הרב?
כן.
אנחנו נמשיך בעניין של רדתו של יעקב, או הגעתו ליוסף, וכך כתוב בהמשך הפרשה. ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, ו10 אתונות נוסעות בר ולחם ומזון לאביו לדרך, וישלח את אחיו וילכו, ויאמר עליהם אל תרגזו בדרך, ויעלו ממצרים ויבואו ארץ כנען אל יעקב אביהם, ויגידו לו למור עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, ויר את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי, אלך ואראנו בטרם אמות. כבוד הרב, במשך שנים רבות התאבל יעקב על בנו יוסף. כך אנחנו קראנו כבר בפרשת וישב. הוא התאבל, אבל לא כמו שמתאבלים על מת רגיל שמשתכח מן הלב לאחר זמן. כנראה שיעקב מיאן להתנחם כל השנים. אולי כבוד הרב, מפני שבליבו של יעקב כינן איזה זיק סמוי של תקווה שאולי בנו יוסף לא מת. האם כך הרגיש יעקב עד לאותה בשורה שבניו חוזרים ממצרים ומבשרים לו שיוסף חי כנסיך במצרים? האם כך הרגיש יעקב?
אכן שאלה מעניינת ומאוד מאוד מרתקת ומלמדת. כלומר, חכמים לימדו אותנו מכאן שהמת משתכח לאחר 12 חודש. יעקב ידע את האמירה הזאת של חז"ל, שהיא סך הכל תיאור כנראה אמיתי של עומק ומסתרי הנפש האנושית, והוא לא שכח. זאת אומרת, את המת הרי אף פעם לא שוכחים, ובוודאי אם מדובר על אדם קרוב אליך, אבל הזיכרון הוא הופך להיות זיכרון מסוג אחר, הייתי אומר, ובוודאי איננו דומה לימים הראשונים של, הייתי קורא לזה השוק, הזעזוע, תחושת החיסרון. התחושות האלה הולכות לאט לאט, הייתי אומר, ומתקהות, משתלבות עם שגרת החיים, ומאפשרות לאדם להמשיך לחיות, לבנות ולצמוח מכוח הזיכרון, ולפעמים חלילה, במקרים הפחות טובים, להפך מזה. אבל אצל יעקב קרה משהו משונה. הוא חי את הזעזוע באופן תמידי, לא זעזוע שמדכא, שמשפיל, שמצמצם, הוא המשיך להרגיש את הזעזוע בצורה מאוד מאוד חיונית, וזה רמז לו שמשהו כאן לא בסדר. זאת אומרת, כשאתה אומר את המילים, היה לו עוד תקווה, זה לא מדובר פה על איזה תקווה דמיונית, אתה יודע, יש היום איזה מין תופעה, לא היום, יש מין תופעה פסיכולוגית כזאת, אני אומר את זה כמובן בעדינות, של אנשים שהרבה פעמים מעדיפים לחיות בדמיון הזה, כי זה משהו שמרגיע אותם, זה משהו שמאפשר להם להמשיך לחיות, אבל כל הנתונים האובייקטיביים, אפילו לפעמים זה קורה כשאדם קובר מישהו קרוב, אפילו כשהוא רואה את המת, וקוברים אותו, ובכל זאת עדיין אדם ממשיך לדמיין דמיונות, כי לפעמים זה, הוא מרגיש שזה מרגיע אותו. זה לא קרה אצל יעקב, יעקב לא מדמיין, יעקב מרגיש תחושה חזקה מאוד שהבניין הולך ונבנה, הולך וצומח, והרי הוא, היה לו קבלה ש12 שבטים יבנו את עם ישראל, אם חסר שבט אחד, אז כל החזון הזה נפרע לגמרי. אבל הוא לא הרגיש כך, הוא הרגיש שהמהלך הולך ומתפתח, הולך ומשתכלל, גם אם הייתה ירידה. ולכן הוא חי במין תחושה דואלית כזאת. ומצד אחד, העובדות כפי שיראו לו, אומרות שהבן הזה עבד, עבד מן העולם. אבל מצד שני, העניין ממשיך.
אז הוא חי באיזו תחושה, אולי של... אני לא הייתי קורא לזה, כמו שאולי ניסחת את זה, שהיה לו איזו תקווה, כי הוא, את כל העובדות הביאו לו, אבל הוא בכל זאת הרגיש שיש פה משהו.
התקווה הזאת, ככל הנראה, משהו היה לו בלב, ששידר לו, שאמר לו, רגע, אולי, אולי, לא בדיוק זה מה שהם סיפרו, כי הם אמרו, חיה רעה חלטו, כן, הם, והביאו את הבגד, אבל נראה לי שבכל זאת הוא הרגיש שמשהו כאן לא מסתדר לו.
כן, נכון, נכון, ואני חושב אבל, שכשהם באים ומספרים לו, אז כתוב שמצד אחד הוא לא האמין להם. מה הוא לא האמין להם? הוא לא האמין להם מצד אחד שיוסף חי, כי הרי אתם הבאתם לי את הכותונת ואמרתם תרוף תורף יוסף. אז איך אתם אומרים לי שהוא חי? מצד שני, הוא רואים שהוא בכל זאת פתאום מתהפך, וההתהפכות הזאת היא לא רק בעבור הבשורה הגדולה הזאת שיוסף חי, אלא רואים שיעקב אבינו חי את המהלך הרוחני בכלליותו. זאת אומרת, השמחה שלו היא על זה שעם ישראל הולך ונבנה. משפחת בית ישראל הולכת ונבנית, הולכת ומתקדמת לקראת הייעוד שלה. זה השמחה שלו, וזה מה שמלווה אותו גם כשהוא נאלץ לרדת ממצרים. מי שישים לב לפסוקים, ובוודאי לפרשנות של חז"ל, יראה שיעקב אבינו לא כל כך רצה לרדת למצרים. הוא ידע שיש גזרה, אבל מצד שני הוא גם מבין שארץ ישראל זו ארץ החיים. בארץ ישראל, עם ישראל צריך לחיות, צריך לנשום, צריך לעבוד את השם, וצריך להפיץ את הבשורה הגדולה לכל העולם כולו. ולכן אנחנו רואים גם שהקדוש ברוך הוא מחזק אותו. תרד מצרים, אבל אנוכי הלכה גם עלו. כלומר, הוא מבטיח ליעקב אבינו, זה חלק מתוכנית, חלק מתוכנית אלוקית, שאתה צריך לרדת, אבל בסופו של דבר אתה תחזור חזרה, אתה...
כן, זה על פי, על פי הציווי, על פי מה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ
ישראל. גר יהיה זרעך, נכון, כן. נכון והנה... מאוד. אבל אנחנו רואים שיעקב אבינו, כן. הוא שוב, הוא חי את המהלך הרוחני הכללי. זה לא משהו של אגו, זה לא משהו פרטי, זה לא משהו אישי, זה לא איזשהו אובדן אישי שלו, אלא הוא כל הזמן מסתכל אל האופק. ולכן גם כשהם נפגשים יעקב ויוסף, תראו, זה כל כך נפלא, איך חז"ל מתארים את המפגש. הרי לכאורה, יש פה שני אנשים שלא ראו אחד את השני הרבה שנים, אב ובן, אוהבים, ובזה זה בעצם נסגר המעגל, אבל לא. חכמים אומרים, מתארים לנו את המפגש הזה, יעקב אבינו עסוק באמירת שמע ישראל. זה פלא פלאים. מה, אתה עכשיו נפגש עם בן הזקונים שלך, והמעמד כל כך מרגש, עכשיו יש לך לומר קריאת שמה, אבל כן, קריאת שמה פירושו של דבר זה הקריאה שמבטאת את האמונה של יעקב אבינו, של משפחת יעקב אבינו, בהנהגה של בורא עולם, בהשגחה של בורא עולם. זה האמירת שלום שלו ליוסף, כמו שיוסף אמר לאחיו מן הצד השני, כן? לא אתם שלחתם אותי, מחרתם אותי לכאן, כי האלוהים. אותו דבר יעקב מהצד השני רוצה לוודא שאכן יוסף מבין את זה, מבין ששמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, והם בוכים אחד על צווארי השני. חכמים אומרים, מה היה תוכן הבכי הזה? זה לא רק התרגשות על המפגש, על עצם המפגש, אלא הם מסתכלים קדימה. יעקב אבינו בוכה על בתי המקדש שיחרבו וכו' וכו', כן? זאת אומרת, הם שניהם מבינים שהמפגש הזה הוא איזשהו מפגש מכונן בדרך להמשכיות, בדרך לבניין הנצח, כמו שאנחנו תמיד משתמשים בביטוי הזה. כן, אם אפשר אולי להזכיר בהזדמנות הזאת, את מורנו ורבנו הרב דרוקמן, זכר צדיק לברכה,
זכר צדיק לברכה, כן.
שביטא את הערכים האלה בחיים שלו, וחינך אותנו אל הערכים האלה, תמיד להסתכל על הנצח, תמיד להסתכל על המהלך הכללי, לא למדוד דברים לפי הרגע, וגם לא להתייחס אל הדברים בצורה מאוד מאוד פרטית, מאוד אגואיסטית. להסתכל תמיד על הכלל, להסתכל תמיד על המהלך הרוחני הכללי, ואם אתה מסתכל באופן הזה, אז העין שלך כלפי חברך, כלפי חבריך, גם כלפי החולקים עליך, היא עין אחרת לגמרי. אין פה איזשהו מאבק, אין פה איזושהי מריבה בין אחים, יש פה איזשהו בירור, יש פה איזשהו בירור, כי כולנו חלק ממהלך אחד גדול, שצריך ללכת ולהתברר, וחלק מהבירור זה גם ויכוחים לפעמים, כמו שיש במשפחה, בכל משפחה טובה.
כן, זה אגב, כששאלו את הרב דרוקמן, איך לתאר אותו, מה לכתוב, מאיזה תואר, אומר, מחנך, ואכן מחנך גדול ודגול הלך מאיתנו.
ככה רב צבי יהודה, דרך אגב, היה קורא לו שר החינוך.
שר החינוך, כן.
שר החינוך של עם ישראל, למרות שלא היה, נדמה לי אולי הוא חיין כסגן שר החינוך איזושהי תקופה קצרה, אבל אכן כן.
כן, אז אנחנו באמת מבקים את לכתו מאיתנו, שזכרו ברוך, זכר צדיק לברכה. אז כבוד הרב, מאוד נהניתי לשמוע, אני מאמין שגם המאזינים נהנו לשמוע את כבוד הרב, ואנחנו נמשיך לשמוע מחרוזת של קרליבך, מחרוזת עם קלזמר, עם חנן ברסלה. אז,
כן, ואני מאמין שגם לך יש משלך ככה לשלב בין הקטעים המוזיקליים, חידושים קצרים ווורטים מפרשת השבוע, ובכלל, הנעת המאזינים כולם. אז שיהיה שבת שלום ובריאות ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
אמן, אמן, שבת שלום.
השיר הבא יהיה של קרלי בך, איך לא? בואו נשיר ככה ביחד, כמו ששרתם יפה את הזה, ומשהו קצת יותר נשמתי. במקום חמלכנו תופיע ותמלוך עלינו, בואו נתרגש ביחד. ואללה, סנטר, יהיה מוזיקאי המוכשר, איך שאומרת הגמרא, ברק רע דאבוע, אופיר סטופול, הבן כמו האבא.
חנן בר סלע במחרוזת קרליבך. אני אמשיך בפרשת השבוע ואקרא על על כך שהאחים של יוסף וגם אביו מגיעים לארץ גושן, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, ויבואו ארצה גושן, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. ויאמר ישראל אל יוסף, אמות הפעם אחרי ראותי את פניך, כי עודך חי. ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו, אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו, אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אליי, ואנשים רועי צאן, כי אנשי מקנה היו וצונם ובקרם, וכל אשר להם הביאו. והיה, כי יקרא לכם פרעה ואמר, מה מעשיכם? ואמרתם, אנשי מקנה היו עבדיך מנעורנו ועד עתה. כי אנחנו, גם אבותינו, בעבור תשבו בארץ גושן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. אכן, אבותינו היו רועי צאן, וארץ גושן הייתה, היה מקום המתאים למראה. אנחנו נשמע מחרוזת שירי רועים. מקהלת מזמורי תימן מראש העין.
Yeah.
נמשיך עם יורם גאון ויש מקום.
יש מקום רחוק אחרי הים, שם החול לבן הבית חם, שם השמש מאירה מעל את השוק הרחוב והנמל. הבית שם אחרי הים, אני זוכר בליל שבת הנר דולק, לאבי מביט מביט בי ושותק. זה מקום רחוק, מקום נפלא, שם מכל חלון שומעים תפילה, בחצר הבית אם ובת, בתנור אופות חלות שבת. הבית שם אחרי הים, את העיניים של אבי שם לא אשכח. איך מביט, מביט אל המזרע. זה מקום אשר נשאר רחוק, בלי שירי שבת, תפילה וצחוק, סמטאות צרות מול ים גדול, ובתים ריקים בוכים בלי קול. הלב עוד שם אחרי הים, אני שומע כל תפילה מבית ריק. יש מקום אשר נשאר, נשאר הרחק. לכל מקום אשר אליו אברח, ישנו מקום שלא, שלא אשכח אותו תמיד.
שושנה דמרי, ספרי תמם.
ספרי, ספרי, זמו סמי מו ספרי, ספרי, נוגל
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי לקראת שבת הגיעה לסיומה. הדלקת נרות שבת בירושלים ב-4:08 דקות, בחיפה ב-4:16 דקות, תל אביב ב-4:26 דקות, שומרון ב-4:18 דקות, צאת השבת ירושלים ב-5:24 דקות, חיפה ב-5:23 דקות, תל אביב 5:26 דקות, שומרון ב-5:24 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי לקראת שבת ביום שישי הבא. אחריי בתוכנית באנו לעשות שמח, דני כוכבי. האזנה נעימה וערבה.
ברומות במקדשו, מקדשו, הללוהו בחידור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
ריבונו של עולם, הרבה עניים מרודים בראת בעולמך. כמובן, אני יודע שזה לא בושה להיות קבצן, אבל מצד שני זה גם לא כבוד כל כך גדול. אז מה כבר היה נורא כל כך לו היה לי איזה אוצר קטן? לו הייתי רוצ'ין, כל היום הייתי בדבם. לו הייתי איש עשיר, אז הייתי נח קצת, אבדגדגדבדבדבדבדם, כל היום הייתי בדבם, איידל דידל דיידל איש עשיר. הייתי אז בונה לי בית מאבן, בית נעים כגדום, שלוש שורות מדרגות על יד הקיר, ובאחת רק עולים, בשנייה רק יורדים, השלישית לא תוביל לשום מקום, רק שידעו שזה ביתו של גביר. אז החצר תהיה מלאה אפרוחים, כולם